אנחנו ממשיכים, אנחנו מברכים בזאת את כל פליטי הניקיון, כל, כמו שהרבנית אימא מזרחי אומרת, פליטי סנט מוריץ. ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע במסכת אבות בפרק חמישי, בעיצומה של משנה ט', כן, משנה ט'. אמנם אינני בטוח שזה כך בכל המהדורות, כי יש מהדורות שונות וחלוקת המשניות משתנה ממהדורה למהדורה, אבל אני לוקח כאן הימור, נאמר שזה באמצע משנה ט'. משנה ט' מתחילה במילה חיה רעה, פרק חמישי כמובן, ולכן זה לא יכול להיות שזה איפה שאתה מדפדף, כי זה תחילת הספר. אנחנו בפרק ה', ה' זה החמישי. יפה, יפה. טוב, דיברנו על חיה רעה בא לעולם וגלות בא לעולם, וכאן יש איזה מין המשך. בארבעה פרקים הדבר מתרבה. מדוע זה באמצע המשנה? הרי לכאורה עברנו נושא, כי יש קשר ענייני בין ארבעת הדברים האלה לבין הדברים שהוזכרו לגבי שבעה מיני פורעניות שבאים על שבעה גופי עבירה, לכן זה מוזכר ביחד. אז שימו לב שפה כתוב בארבעה פרקים הדבר מתרבה. אם תסתכלו בהמשך במשנה י' כתוב ארבע מידות באדם, אחר כך במשנה י' א' ארבע מידות בדעות, במשנה י' ב' ארבע מידות בתלמידים, במשנה י' ג' ארבע מידות בנותני צדקה, משנה י' ד' ארבע מידות בהולכי לבית המדרש, משנה ט"ו ארבע מידות ביושבים לפני חכמים. אז כמה פעמים ארבע יש לנו כאן? יש אומרים, יש פה, קיבלנו שתי תשובות בין השומעים. יש מי שאמר שבע, יש מי שאמר שמונה. מי צודק? יש פתרון, אפשר לבדוק. חמש?
שבע.
שבע? שש? יש פה כמה דעות. שלוש, שש, שבע, שמונה. שש, את אומרת?
שש.
שש? שבע. האמת היא, יש, בין כל התשובות, יש איזה מספר שחוזר בצורה, הייתי אומר, עקשנית. אז כנראה שזה גם נכון, זה כנראה זה המספר שבע. כתוב שבע פעמים, ארבע. כן, שבע פעמים. כן, אתם זוכרים שדיברנו על, בהתחלה, ש... המשניות מסודרות לפי עניינים של עשרה. מה קרה? כן, מצאנו משניות שמסודרות לפי המספר עשרה, שהוא מציין את השלימות היותר כוללת, נכון? ויש לנו, מה קרה? טוב, ויש משניות שמדברות על סדר של שבע. הסברנו מה ההבדל בין עשרה לשבע. שבע זה מחובר אל? אל הזמן. אל הזמן. והמספר ארבע מחובר אל? האדם. המקום, אפשר לומר. אבל זה המקום של האדם. כלומר, סתם אדם יש לו ארבע אמות. שזה מקומו, זה גם אורכו של האדם. אם אדם מגביה את ידיו, אז האורך שלו זה ארבע אמות. זאת אומרת שארבע זה מציין את העולם שבו יש ארבעה כיוונים, שזה העולם הישר. כלומר, זה עולם של קווים ישרים. ציינו את זה למשל שבטבע הכל עגול, ובעולמו של האדם הכל מרובע. כן, אפילו החדר הזה שאנחנו יושבים בו בנוי מקווים ישרים, כדי להתאים את המרחב לצרכים של האדם, כך שהמספר 4 המציין 4 כיוונים הוא הכיוון הארצי של האדם. אי אפשר להגיד 6 כי יש גם מעלה ומטה, אבל זה כבר האדם הערכי הפונה כלפי מעלה או כלפי מטה. אבל סתם אדם הוא חי בעולם של כיוונים בכלל, ולכן המספר 4 תואם את המדרגה האנושית. לכן פה אנחנו מדברים על 4-4, אבל שימו לב שיש 7 פעמים 4. למה 7 פעמים? כי האדם חי בתוך הזמן. יפה. כן? כלומר, אם נקבל את ההגדרה, יש מחלוקות גדולות מה ההגדרה של הזמן, שאלות פיזיקאיות שהן גם שאלות פילוסופיות במידה רבה, אבל ניתן לומר שהזמן זה המפגש בין האדם לעולם. כלומר, זה האופן שבו האדם חי את החיים שלו. היה פילוסוף בשם הנרי ברגסון, הלך בכיוון הזה. הוא הסביר שהמשך, לעומת הזמן הפיזיקלי, המשך זה האופן שבו האדם חי את העולם. אנחנו חיים בתוך הזמן. לכן כשאנחנו באים לתאר את עולמו של האדם, יהיה לנו קבוצות של 4-4. כמה קבוצות כאלה? 7.
זה מגביל את מה שחייתים בקודם.
האם אתה אומר ככה, 7 כפול 4 זה יוצא 28. ואיפה מצאנו את המספר 28? זה ב-28 עיתים בספר קהלת. אז אתה אומר שיש מן הסתם התאמה בין 28 אלה לבין 28 עיתים שבקהלת. אתה יודע מה? שווה לבדוק. לא בדקתי. אבל אני אתן לך שיעורי בית. תרשום לעצמך את 28 העיתים שבקהלת, ותראה אם יש פה התאמה עם הנאמר כאן. בסדר? יש לנו כן התאמה בין ה-28 עיתים לבין המבנה של ההיסטוריה. זה דיברנו על זה פעם, נכון? כן, כן. נכון? מה 28 עיתים של קהלת? איך הראשון?
עת שלום ועת מלחמה.
הראשון זה עת מלחמה ועת מה? עת ללדת ועת למות, נכון? מה הזוג האחרון? עת מלחמה ועת
שלום.
ועת שלום, נכון? אז דיברנו על זה שההיסטוריה האנושית, אם אנחנו לוקחים אותה על בסיס 6,000 שנה, אם אתה מחלק אותה ל-28 עיתים, אתה יכול לראות את המאורעות המרכזיים של ההיסטוריה. כתבתי על זה אפילו פעם, זה נמצא באתר שלי גם. כן. טוב. אז עכשיו שאנחנו הבנו באופן כללי את הנאמר, אנחנו יכולים להבין פה משהו. אבל מה שכתוב כאן באמצע משנתת, בארבעה פרקים הדבר מתרבה. הדבר, איפה זה?
בחיים.
אז לפני כן כבר ראינו דבר בא לעולם. אתם זוכרים את זה? כן, איפה היה כתוב דבר בא לעולם? במשנה ח', נכון? דבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין, ועל פירות שביעית.
כאן
זה הדבר מתרבה, אבל הדבר כבר הוזכר. כלומר, הדבר זה בעצם שייך לעולם, זה לא כל כך שייך לאדם. למשל, אחר כך 4 מידות באדם, זה האדם. אבל 4 פרקים שבהם הדבר מתרבה, פרקים זה זמנים, זה שייך לעולם. אז בעצם יש לנו פה חלוקה פנימית של 7 דברים. אתם איתי או ש...
לא,
אני... אתה נראה, אתה נראה לי באוט קצת היום. כן. יש עוד מישהו באוט פה? טוב, אני אנסה עוד פעם. לא, זה בטח אשמתי. במיוחד שהקול שלי לא כל כך חזק היום. אבל זה מה יש, כן? האבק של השרב ואחר כך הגשם. כן, זה עושה משהו. אבל זה מה יש. טוב, אז נחזור עוד פעם. שמתם לב שיש 7 פעמים 4, נכון? אבל ננסה לעשות סדר בתוך 7 פעמים 4 האלה. הדבר, הארבעה הראשונים הם סדר העולם. כלומר, זה אומנם מכין את האדם, הרי הדבר פוגע באדם, אבל זה האדם מצד אי התאמתו לסדר של העולם. משהו התקלקל בעולמו של האדם, וזה מה שמביא את הדבר. עד כאן מובן? לעומת זה, השלושה האחרים, כן, ארבע מידות באדם, ארבע מידות בדעות, וארבע מידות בתלמידים, שלושת אלה שייכים לאדם מצד עצמו, מצד שלושה מרכיבים של נפש האדם, שהם התאווה, כן, התאווה, הכעס. מה? איפה אני? פה בתל אביב, בראש יהודי. רגע, אני רוצה להסביר משהו. כשאנחנו מדברים, מה אתה אומר?
כשמדווחים בתעופה, איפה אתה? אתה גם אומר באיזה גובה
אתה? כששואלים אותי, בתעופה, איפה אני? איזה גובה אני? כן. שמעתם, יש פה הערה מאוד חשובה של זאב, מאוד מאוד חשובה, שכאשר בתעופה שואלים את האדם איפה אתה, אז הוא גם צריך להגיד את הגובה שלו, נכון? לא, זה באמת היה מאוד חשוב, ההערה הזאת מאוד עזרה לנו, אנחנו יכולים מכוח זה להתקדם. תודה זאב, תודה. כן, אין בעד מה. טוב, אז אני חוזר על זה. אתם זוכרים מה הם אופני היחס של האדם? אומרים יש מצוות שבין אדם למקום, יש בין אדם לחברו, ויש בין אדם לעצמו, נכון? והמשימה המוסרית של האדם היא בשלושת הממדים גם יחד, גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, וגם בין אדם לעצמו. עכשיו אם תשימו לב, שלושת המשניות יוד, יוד א' ויוד ב' מדברים על בן אדם לעצמו מצד תיקון המידות שלו. משנה יוד ג' ארבע מידות בנותי צדקה מדברת על בן אדם לחברו, יפה, ויוד ד' ותדוו שמדברים על ארבע מידות בהולכי לבית המדרש וארבע מידות ביושבים לבני חכמים מדברת על בן אדם למקום, יפה. השאלה היא למה אנחנו צריכים בבן אדם לעצמו שלוש משניות, בן אדם לחברו משנה אחת, ובן אדם למקום שתי משניות.
אולי זה הכי קשה לתיקון? כי התיקון הוא
אחת, זה הכי קשה בבן אדם לעצמו. אני לא יודע, אני צריך לברר את זה, כן? כנראה שעצמו של אדם מתחלק לשלוש סוגיות.
כן.
ובאשן כן, בן אדם לחברו זה סוגיה אחת, לבריאות, ובן אדם למקום זה שתי סוגיות. נכון? ולכן זה מתחלק בצורה הזאת של 3, 1, 2.
זה מתאים גם לספירות?
האם זה מתאים גם לספירות? לא יודע.
למה בן אדם לחברו
זה 1? אני עוד לא יודע. בינתיים אני רק רואה שככה זה מחולק. יש שאלות בשלב הזה? כי אני הולך לסבך עכשיו. כן. מה? משהו לא ברור?
ולמה תלמידים זה לא בן אדם לחברו?
את אומרת שתלמידים זה בן אדם לחברו? מה עושה התלמיד?
לומד.
הוא לומד אצל מי? אצל חברו או אצל רבו?
אצל רבו.
ומורה רבך?
כמורה
שמיים. נכון? לכן זה בן אדם למקום. כשאני הולך ללמוד אצל הרב שלי, אני בא ללמוד את דבר השם. אז זה בן אדם למקום. נכון? למדנו בפרק ראשון, אתם זוכרים? יש משנה כזאת, עשה לך רב וקנה לך חבר. מה המשך? לא, עשה לך רב וקנה לך חבר והווה דן את כל האדם לכף זכות. שאל הרב יהודה אשכנזי, מה זה כל האדם? כל לרבות מי?
גויים.
אז זה כבר כלול במילה האדם, ועבדן את האדם, האדם זה גם גויים.
כולל
עצמי. אפשר להגיד, זה כבר רבי נחמן.
כולל הרב אולי.
אפילו הרב והחבר. כלומר, צריך ללמד זכות על כולם, אפילו על הרב שלך ועל החבר שלך. כי זה לא מובן מאליו. טוב, אבל לכל פנים, יש לנו פה שלוש מערכות של בן אדם לעצמו, בין אדם לחברו ובין אדם למקום. מדוע המשניות מתחילות את הדיון קודם כל על בין אדם לעצמו, לפני שני הממדים האחרים של חברו והמקום?
משהו יותר קרוב אליי.
זאת השאלה, למה להתחיל עם מה שקרוב אליך?
לא תוכל
לאהוב את חברים, אני לא אוהב את עצמי. זה אמנם נכון, אבל ייתכן גם לומר את ההפך, שאני לא יכול לאהוב את עצמי אם אני לא אוהב את חברי. לכן אני אמנם זה יפה, אבל אני חושב שאפשר להגיד בשני הכיוונים.
התיקון מתחיל בין
פשוט, איזו מסכת זו?
אבות.
מסכת אבות. במה עוסקת מסכת אבות? איזה חלק של המוסר?
למידות.
והמידות מה זה? בן אדם?
לעצמו.
יפה. זאת אומרת, ואתם זוכרים שלמדנו, אולי בתחילת מסכת אבות, מישהו שזוכר את זה אולי, שמצאנו בתלמוד במסכת בבא קמא דיון לגבי מה צריך האדם לעשות כדי להיות חסיד. חסיד זה כינוי אצל חז"ל לאדם מוסרי. ומצאנו בתלמוד שלוש דעות, שצריך לקיים את מה שכתוב במסכת ברכות, או באבות, או בנזיקין, נכון? מצאנו שלוש דעות. מי שאומר מסכת ברכות רואה את המשימה המוסרית העיקרית בין אדם למקום, כי מסכת ברכות בזה היא עוסקת, הקשר בין האדם לבין האלוהים. ויש מסכת נזיקין שהיא עוסקת בין האדם לחברו, ברור? ומסכת אבות בין אדם לעצמו. לכן כאשר אנחנו דנים על חלקי האדם, מסכת אבות מקדימה את הדיון על בין אדם לעצמו, על פני שני הדברים האחרים, שזה חברו והמקום, ברור? אם הדיון הזה היה עולה במסכת נזיקין למשל, זה היה מתחיל מבין אדם לחברו. אם זה הדיון הזה היה עולה במסכת ברכות, אז הדיון היה מתחיל מבין אדם למקום. מובן?
אמרנו פעם שהמסכת אבות היא מתאימה לשופטים, מיועדת לשופטים.
אמת.
עכשיו שופטים זה בעיקר בין אדם לחברו. הם לא יכולים לשפוט בין אדם לעצמו או בין אדם למקום.
זו שאלה יפה ביותר. הבנתם את השאלה שזה שואל? כן. אבל אני מתפלא, זו שאלה לעניין. טוב, אני אחזור על השאלה היפה של זה. זה שואל, כשלמדנו שהרמב״ם הסביר שמסכת אבות נועדה בעיקר לשופטים, כן? ואתה אומר שופט זה בן אדם לחברו, נכון? אז למה אני אומר שזה בן אדם לעצמו? אז אני אגיד שני דברים. הרמב״ם אומר שמי שצריך לשפוט את חברו כדאי שיהיה מתוקן בינו לבין עצמו, כלומר לתועלת חברו הוא צריך להיות מתוקן בינו לבין עצמו. אבל כאן אני רוצה להוסיף נקודה יותר מעמיקה שדיברנו עליה פעם, אני חושב בקשר לדעתו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. האדם המוסרי בעל המידות הטובות הוא סוג של שופט. מדוע? איך השופט שופט אנשים? אם הוא שופט נכון, על פי מה הוא שופט? על פי איזה קריטריון?
הוא שואל מה הייתי עושה במקרה כזה.
ממש לא.
קריטריון
הוא
לא האמת.
לא. על פי החוק. נכון? אתה שואל את השופט מדוע פסקת כך. מה הוא יענה? כי זה החוק. נכון? השופט לא יכול לשפוט שלא על פי החוק. עכשיו יוצא לפי זה שהשופט הוא בהגדרה לא מעורב רגשית במה שהוא פוסק. למשל, אם השופט אומר להמית אדם אחד או להעשיר אדם אחר, אי אפשר לומר שהשופט שונא את הראשון ואוהב את השני, נכון? אלא שהשופט פעל על פי החוק. נגיד המעורבות הרגשית של השופט איננה לעניין פה. אותו דבר השופט צריך לשפוט, כלומר האדם המוסרי צריך לשפוט את כוחות הנפש שלו, הם הנתינים שלו הבאים למשפט לפניו, ואז הוא צריך לשפוט על פי שכלו מתי להגביר מידה מסוימת בנפש ומתי להגביר מידה אחרת בנפש. מובן? הבנת את זה? כן. החוק יהיה החוק של הראוי, כן? של הראוי. מה זה הראוי? מה שבאמצע, מה שמאוזן, מה שאיננו עושק שום כוח אחר. למשל, יאמר אדם, יש לי כוח בנפש שמאוד מאוד חושק בתאווה. ולכן אני משקיע את עצמי בתאווה. מדוע זה לא בסדר? מה רע בזה? כי השקיעה בתאווה עושקת כוחות אחרים בנפש. זה הבעיה, כן? ואז השופט הצדק הוא ייתן לכל אחד את מקומו. כן, בבקשה.
אבל זה קצת שבכל פעם שיזכרו שלושת הממדים
באים להגדיר את האדם, זה משהו אחר. לא, רק שבאים להגדיר את האדם, שזה הנושא פה. בסדר. אגב, שימו לב שהמשניות האלה הם ללא שם של חכם. תמיד אמרנו רבי ישמעאל אומר, רבי עקיבא אומר, רבי צדוק אומר, וכאן זה מופיע ללא שם של חכם. מדוע? כי אלה הן אמיתות כלליות. כשאתה אומר את השם של החכם, אז החכם צובע את התוכן באישיות שלו. מובן? לכן רואים, הוא היה אומר, מי זה הוא? הוא פלוני, זה מאוד חשוב שתדע שזה דווקא אותו פלוני שאמר. מה שאין כן כאן, שמדובר באמיתות שהן נצחיות, הן תמיד נכונות, לא משנה באיזה מקום ובאיזה זמן, ולכן לא נאמר שם החכם. ולכן פה זה יותר יסודי, יותר שורשי. בסדר? טוב. עכשיו, אבל לפני כל השישה סוגים של ארבעה האלה, יש לנו הסוג הקודם, שבאמצע משנתת, שעוסקת בדבר. בואו נראה. היא סך הכל פשוט, זה מה שאנחנו נקרא. בארבעה פרקים, או הזמנים, הדבר מתרבה. מה שדבר זה כינוי כללי אצל חז"ל למוות. כלומר, יש יותר מתים.
חשבתי זה מגפה.
כן, זה מגפה, אבל לאו דווקא מגפה, זה היה כמו שאתה רואה בדבר השחור, שפתאום מתים מיליוני אנשים. לא, זו הכוונה שיש סטטיסטית יותר אנשים שמתים. זה הכוונה. הדבר מתרבה. מה? כן. ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה. פשוט. מובן? טוב, נמשיך.
למה דווקא
בזמנים האלה? מה?
למה דווקא
בזמנים האלה? מה לא מובן? ברביעית.
שנה רביעית?
שנה רביעית.
רגע, את שואלת מה זה רביעית?
לא, אני שואלת למה הדבר מתרבה ברביעית.
זה הוא יסביר אחר כך, אז אין בעיה. כן, טוב. ברביעית, מפני מעשר עני שבשלישית. הרביעית, יפה. אז תשאלי אותה כי היא יודעת. מה זה הרביעית? היא לא שואלת, היא עשתה כאילו שהיא יודעת. טוב. המחזור של השנים מתחלק לשביעיות. כל שנת שמיטה היא שנה שביעית. עכשיו, יש הלכות שונות לגבי כל שנה ושנה לגבי המעשרות. בשנה, אולי נצייר את זה על הלוח, זה הכי פשוט.
אי אפשר
לציין. תושים
במגירה במשרד ליד
המחשב. לא, זה שבוע שעבר. שכתבו את זה. לא, אי אפשר לדעת. לא, בסדר, אז כנראה שזה לא. אז לא נוכל לצייר, לא נורא. מה? מה? אני אסביר. זה לא זה. מה?
זה לא...
מה? זה לא מה? מוחק, אין לי בעיה עם זה שזה מוחק. לא, זה שזה מוחק זה בסדר. אבל זה מה שהיה חסר.
נדאג לך הבא, בבקשה.
מחפש. אבל אצטון זה מוחק את זה בכל מקרה. אגב, אם אתם משתמשים בטוש לא מחיק, פשוט עוברים על זה עם טוש מחיק וזה מוחק את זה. כן. מה?
נראה לי שזה מחיק.
זה מחיק, אבל גם זה בסדר.
לא יודע.
לא, whiteboard
marker.
זה הזדמנות נפלא להדגים, אבל תודה רבה על כל
כך.
כן. מתי התחילו לספור? משעה שהתחייבו במצוות התלויות בארץ, שזה בשנה ה-14 אחרי הכניסה לארץ בימי יהושע בן נון, שזה 64 שנים אחרי יציאת מצרים. אז התחילו לספור. אבל יש לנו, אם כן, המחזור של השנים בנוי כך.
64 ועוד 14
זה 54. אבל אנחנו רגילים כל פעם שאנחנו אומרים מספר בכיתה הזאת, קודם כל להגיד דבר לא נכון.
ולראות אם אנחנו
הרענים. טוב, בקיצור, בשנה הראשונה ובשנה השנייה אדם צריך להפריש מן היבול שלו מעשר ראשון ומעשר שני, נכון. כלומר, השנים האלה, הראשונה והשנייה, נקראות שנת מעשר שני. מה שאין כן, השנה השלישית, שנקראת שנת מעשר עני. מה האדם עושה עם המעשר השני שלו? הוא אוכל אותו בעצמו. אבל איפה, איך הוא אוכל אותו? במצב של טהרה בירושלים. אבל הוא אוכל בעצמו. הוא לא צריך לתת את זה לעניים. מה שאין כן בשנה השלישית, המעשר ניתן לעניים. שנה רביעית, שוב מעשר שני, וגם אותו דבר לגבי שנה חמישית. אבל בשנה השישית צריך לתת מעשר עני. יפה. בשנה השביעית בכלל, כל השדה, כל הפירות, פירות שביעית, מה שנקרא, זה ניתן לעני. בסדר? פירות שביעית זה ניתן לעני. זאת אומרת, בשנה השלישית ובשנה השישית ובשנה השביעית צריך לדאוג לעניים. מי שלא עושה את זה בעצם לא רוצה להחיות את העולם. מי שלא רוצה להחיות את העולם, מגיע לו למות. לכן בארבעה פרקים הדבר מתרבה, ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית. מדוע? בגלל שלא נתנו את המתנות האלה לעניים. זה מה שכתוב כאן, נכון? בארבעה פרקים הדבר מתרבה, ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה. מה זה החג? ניתנו פה תשובות שונות. יש מי שאומר שהחג זה פסח, יש מי שאומר ראש השנה, סוכות, סתם חג, שבועות, יום העצמאות. לא, התשובה היא, החג זה חג הסוכות. כשאומרים החג, הכוונה חג הסוכות. אז כלומר, במוצאי חג הסוכות, גם כן הדבר מתרבה. אז עכשיו, המשנה מסבירה. ברביעית, מפני מעשר עני שבשלישית שלא נתנו אותו. בשביעית, מפני מעשר עני שבשישית שלא נתנו אותו. ובמוצאי שביעית, מפני פירות שביעית שלא הפקירו אותה. ובמוצאי החג, שבכל שנה ושנה, מפני גזל מתנות עניים. עד כאן מובן? מתנות עניים זה כל מה שצריך לתת לעניים. איזה קמחה זה פסחה? זה סוכות, אמרנו. כן, אבל יש לקט, שכחה, פאה ועוד כל, ועוללות וכדומה, כל מיני דברים שצריך לתת לעניים. וזה קורה בתקופה של הקציר שמסתיימת בחג הסוכות. לא נתנו, אז במוצאי סוכות בא הדבר.
מה זה נקרא גזל?
כן, אתה גוזל מתנות עניים. בכלל צריך לדעת, צדקה לפי ההלכה זה חוב. כלומר, אם אדם יש לו ממון והוא איננו נותן צדקה כפי הראוי לו, העניים יכולים לתבוע אותו בפני בית דין, כי הוא גזל אותם. מה זאת אומרת? יש לך כך וכך, אנחנו בדקנו את ההכנסות שלך, ואתה לא נותן את האחוז הראוי לנתן לעניים, אז בית דין מחייב אותו לתת את הכסף הזה לעניים. זה לא גמילות חסדים. גמילות חסדים זה דבר שאדם עושה לפי נדיבות ליבו. מה שאני אתן צדקה, זה חובה. היום זה מה שאנחנו קוראים לזה, קוראים לו ביטוח לאומי. כן, מה אתה אומר?
הגזל הזה לא עשה לידו יחידים,
זה הרבה. איפה הרבה? אבל למה אתה אומר הרבה? דבר. הדבר מתרבה. אז חשבת מתרבה הרבה. כן? לא, מתרבה. שהוא נהיה הרבה. כן, אז מי אמר לך... כן, אבל מדובר בחברה חקלאית. בחברה חקלאית, אז עיקר הפרנסה של האדם זה מהדברים האלה.
ודווקא עשירים יכולים
להחסדים? לא, כולם צריכים לתת, גם העניים, כלומר גם אדם שיש לו רק שדה אחת קטנה, הוא צריך לתת כל המתנות האלה. כולם צריכים לשלם מס הכנסה למשל, לא משנה אם אתה עשיר או אם אתה, למשל, יש, אתה יכול להיות במפלגה חברתית ולהרוויח 2.5 מיליון בשנה, או כל דברים כאלה. מה?
קראתי שכשבוע הדבר, דווקא העשיר יכול להתכונן.
השיר יכול להתכונן מהדבר? מה, מחיידק?
לא, מחיידקי פרטי.
ההתכוננות, אם ככה, היא לשלם ביטוח לאומי.
בדיוק, אבל פה מה שהמשנה אומרת שזה צריך להיות דאגה קיבוצית. זאת אומרת, לא רק האדם הפרטי צריך לדאוג, צריך לדאוג שבחברה בכללה ייתנו. כלומר, אני גם אחראי על זה שהחבר שלי ייתן, לא רק שאני אתן. ברור. זה... האם אדם... למה אתה נאנח? השאלה שלו היא שאלה טובה. האם אדם שנותן ביטוח לאומי יצא ידי חובת מעשר כספים וכדומה מהדברים האלה, נכון? התשובה היא שזה בוודאי מהווה חלק. צריך לבדוק האם זה מגיע לאחוז הראוי לנתן על ידו. יש כל מיני אופנים לחשב מעשר כספים וכדומה. כן? מה? מה אני אמרתי? יש כל מיני אופנים לחשב את זה. זה שאלות הלכתיות מסובכות, איך מחשבים מעשר כספים. טוב, על כל פנים, כתוב כאן, מפני גזל מתנות עניים. אני לא בדיוק הבנתי את הביטוי הזה. מה זה מתנות עניים? היית צריך להגיד מפני גזל עניים. למה להוסיף מתנות עניים?
כי זה
מתנה. מי מתנה?
אני נותנה.
יפה. זאת אומרת, רבי חיים מוולוז'ין אומר... העניים הם המתנה שלך. כן? זאת אומרת, אתה גוזל את המתנה שנתנו לך, שזה העניים. הנה, פה יש לי את זה בדשונו. כן, בזוהר כתוב שמתנה ייחשב מה שמזמין הקדוש ברוך הוא לעשיר את העני. כן, והנה, כן, זה הביטוי, כן. כן, ויוצא לפי זה שהוא גזל את חלקו כשהוא לא נתן לעני. טוב, על כל פנים, זה הדבר הראשון, כן? סדר העולם בנוי על תוספת החיים. כלומר, הנקודה המוסרית העיקרית בתורת המוסר של היהדות זאת הנתינה. אז אם אין נתינה, אין חיים. לכן, בארבעה פרקים, הדבר מתרבה, כי אין נתינה. עד כאן מובן? כן. מעשר שני... זה הבדל תהומי. לפי מה שהסברנו בשיעור הזה פעמיים, ואני עכשיו מנצל את ההזדמנות להסביר את זה בשלישית, מעשר שני זה המעשר שהאדם מפריש ואוכל אותו בעצמו, בתנאי טהרה בירושלים. בסדר? מובן מה שאני אומר? מעשר שני לעומת מעשר עני. כל זה כמובן לא קשור למעשר ראשון, שבכל שנה ושנה אדם מפריש מעשר ראשון ללוי. אבל זה לא מדובר על מעשר ראשון, מדובר פה על מעשר שני או אני. מה עושים בימינו שאין לנו אפשרות לאכול אותו בטהרה? אז יש משקע פדיון מעשר שני, ועוד כמה דברים. כן.
יש שאלה שקצת רחוקה מזה. יש את העניין של היובל, נכון?
היובל, כן. המשנה לא מכירה את היובל, מסיבה פשוטה. בימי בית שני לא נהג היובל.
אבל
בכל מקרה, מדידה
אותי השאלה, תוחלת החיים אז במערכת הייתה פחות מ-50. מדידה אותי המחשבה הזו שיכול להיות שחשבו על זה שהאדם יעבור את החיים בלי להיות ביובל. זאת אומרת, בלי להיות בחוויה של חופש.
רגע, גם כשתוחלת החיים היא ארוכה מאוד, אדם יכול למות לפני היובל.
אוקיי.
כלומר, הסדר של היובל הוא לא נועד לפרט, הוא נועד לכלל. זה כמו מין מחזור כלכלי כללי כזה. כן? אחד הדברים שלומדים בכלכלה זה שיש המחזור הכלכלי. יש תופעות שחוזרות על עצמן כל כמה עשרות שנים. אז התורה גם סדרה איזה מחזור כלכלי כזה. מה הבעיה? מה זה מטריד אותך?
שיש מצב ש... תראה, זה מאוד מעייף כל העניין. העניין של
היובל,
לא באמת, לא
מעייף,
זה לא...
אבל המוות זה בכלל מטריד. זאת אומרת, אנחנו היינו רוצים לחיות הרבה זמן, ואנחנו חיים מעט זמן. אז מה עשינו כדי להתגבר על הבעיה הזאת? אנחנו מביאים ילדים, נכון? כלומר, דור מביא דור שמביא דור, ואז אפשר להתגבר על הצמצום של החיים. החיים נמשכים לאורך הדורות. וככה אני רואה את זה. אז גם, נגיד, אני לא זכיתי לראות את היובל, אבל הבן שלי כן יזכה. מה הבעיה?
המחשבה שלי לא זה. המחשבה שלי על העובדה שהאדם לא חש את המידה הזאת של החופש.
נכון.
זו
בעיה. בהחלט.
מה החופש? תסביר מה החופש ביובל.
ביובל, יש שלושה דברים שקורים ביובל. א', לא עובדים את האדמה כמו בשמיטה. שתיים, הנחלות חוזרות לבעליהם הראשונים. כלומר, אני הייתי מוכרח למכור את השדה שלי בגלל קושי כלכלי, אבל בשנת ה-50 השדה חוזר אליי. והדבר השלישי זה שמשחררים את העבדים. העבדים יוצאים לחופשי.
אם זה כמו לא בחיים, אז השדה חוזר לילדים?
כן, אם אני לא בחיים, זה חוזר לילדים שלי. אז מה שמטריד את... את יונתן, זה מה יהיה עם החוויה שלי. כלומר, הרי היובל זה שנת דרור, כן? וקראתם דרור בארץ. אז אני אישית לא זוכה לזה, נכון? אני יכול לשחרר מתי שאני רוצה, אבל החוויה שפתאום כל העבדים משתחררים, זה משהו מיוחד, זה שנה מיוחדת שבה החופש מנשב בעולם. אז יכול להיות שהאדם באופן אישי לא זוכה לזה, אבל הוא יודע שהעולם יזכה לזה. אז הוא שמח. כן, גם המשיח. אני לא אזכה, אבל אתה...
אבל האם אפשר להגיד שאת כל המודלים הכלליים האלה, אדם צריך לממש גם בחיים הפרטיים?
בוודאי. אנחנו עושים את זה כל שנה, אגב, בספירת העומר. אנחנו סופרים שבע שבועות, ביום ה-50 מקבלים את התורה. מידה מסוימת של חירות. גם האדם שמגיע לגיל 50 יש משהו כזה, כן? בין 50 לעצה, אמרו חז"ל. אם הוא יכול לתת עצה, סימן שהוא משוחרר מן השעבוד של העולם.
אני חושב שזה די מתאים לשלבים בחיים בהינדואיזם.
שמה? מה יש בהינדואיזם?
השלב של
הקדישות. כן? דומה, יכול להיות. כן. אבל זה עלמא דשיקרא. דצ'קרא, סליחה. כן. אתה יודע שכתבו, יש עכשיו פייסבוק בארמית, נקרא ספרה דאנפין, והלייק נקרא חביבתא. טוב, אני לא אגיב על מה שאמרת שזה על מה זה שיקרה בשבילי דווקא, לא אגיב על זה. טוב, ככה, לא בא לי. טוב, כל פרובוקציה אנחנו טוב. יש משהו? אפשר להמשיך? טוב, ארבע מידות באדם. עכשיו אנחנו עסוקים בארבע מידות שמגדירות את נפש האדם. האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית. כן? הממון שלי, הממון שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים זו מידת סדום. זה קצת מוזר, לא? לא, כלומר, יש פה קיצוניות במחלוקת. מידה בינונית זה מידה טובה, ומידת סדום זה מידה רעה. איך אתה יכול באותה המשנה לומר שתי דעות כל כך כותביות זו מזו?
זה אולי ביחס כאילו תקופה, אם זה בהתחלה שזה בסדר, אם זה ממשיך ככה.
מה אתה מתכוון? כלומר, כשכל הזמן זה המוטו.
כן,
כן? אהה. כלומר, כשיש אומרים. כשיש אומרים, כלומר, כשזה מתחיל, כלומר, מי שאומר שלי, שלי, שלך, שלך, אבל כשיש אומרים, כשהרבים כבר מתחילים להתנהג בצורה הזאת, זו מידת סדום. יפה. כן, באמת זה דרוש כזה, אני חושב שהחסידים מסבירים את זה ככה. האומר זה יחיד. אומרים זה רבים.
כן.
נכון? אז כתוב, האומר שלי, שלי ושלך, שלך, זו מידה בינונית. ויש אומרים, אבל אם כולם אומרים ככה, זה מידת סדום.
אז למה אם כולם אומרים זה מידת
סדום? כי זה הבסיס של החברה. חברה בנויה, שבנויה על זה ששלי שלי ושלך שלך, זו חברה סדומית. כי הרי מה היה בסדום? בסדום היה איסור לתת צדקה, נכון? זה הפך להיות הנורמה. סליחה?
היום אנחנו די ככה.
לא מאמין.
לא הפתור לשטויות.
מה? יודעת כמה עמותות חסד יש?
אני חווה את זה ככה שהמציאות שלנו היא כל אחד יעשות. זה לא כזה נורא, מסדום חושבים שזה הרבה יותר גרוע.
זה גרוע מאוד, אם את חושבת ככה. אבל אני לא יודע, אני ראיתי כמה עמותות חסד יש במדינה. מה היה סיה בסדום?
הדבר כזה. שאין שום עמות מוסריות.
היו עמות מוסריות בסדום.
סדום
זה לא פירי אדם. זה נורא. כי זה אומר... אז אולי היום זה נורא. אם כי אני לא חושב שזה ככה היום. כי את יודעת כמה עמותות צדקה יש במדינה? עמותות חסד? כמה אנשים מוכנים לעזור אחד לשני?
ביומיום הרגיל, בוא נגיד בסדר הרגיל היומיומי זה מאוד ככה. כל אחד דואג למשכורתו ולביתו ולילדיו. ולא
משהו
את השכן,
זה
נראה לי מאוד
דומה, דומה שמתואר. יש לי הצעה בשבילך. תשני את את היחס הזה, ואז תראי פתאום שכולם אחרת.
בסדר, אני אשתדל, אבל...
מצוין. אם רק בשביל זה באנו, היה כדאי. כן, כן, שדמה.
איפה האוטו של הפונה?
סליחה, מי עשה את החוק?
החוק, עשו אנשים...
אנשים, יפה, אנשים. אנשים רוצים שיהיה חוק כזה.
זה לא בהכרח הלב שלך.
זה לא מדויק, יש מושג של אמנה חברתית. כלומר...
זה לא הלב אבל.
האמנה החברתית, אבל האמנה החברתית זה מרצון שלי. כלומר, אני מסכים לחיות בחברה שבה משלמים נס הכנסה. אז זה גם מרצון שלי.
אני חושבת שזה נשאר בתחומי הסדום והסדרה של סדום.
מה את רוצה?
זה החלטה שלנו שזה משהו באמצע. אבל זה לא באמת שובר את ההגדרה פה. ההגדרה פה היא מאוד ברורה והיא מאוד דומה למציאות שלנו.
נשמעת כאן זעקה קיומית.
נכון? זה זעקה קיומית כי זה מאוד כואב לי.
אני מסעד, כן, אני רואה, אני רואה.
אתה חושב שזה רחוק מהמציאות, והמציאות מאוד דומה לזה.
אני אומר, העולם הוא במידה רבה מה שאנחנו מכניסים בו. זאת אומרת, ברגע שאדם מוציא, איך אומרים? קצת מן האור דוחה הרבה מן החושך. אם אני התרגלתי בקביעות להעניק חסד אפילו במידה קטנה לחברי, זה משנה את כל העולם שמסביבי. ואז פתאום יש הרבה דברים שמתעוררים.
זה מתחיל למה. אני לא מדברת על זה כמה אני מעניקה בו.
לא, כי השאלה מה את רואה במציאות.
הוא עדיין מאוד מאוד קרוב להגדרה, מה שמוגדר פה סדום, וזה מפתיע אותי, כי אני חושבתי שסדום זה הרבה הרבה יותר קרוע. אני חושבתי תמיד שסדום זה המקום הכי הכי גרוע שיש.
זה הכי גרוע. הבדידות היא הדבר הכי גרוע.
למה נראה לך שמשבנו כל כך טוב? זה מה שמפתיע.
כי אני לא חושב שאנחנו מסדום, אבל זה כבר עניין של הערכה.
אתה מירושלים, אם היא תל אביב, זה סיבת היותר.
בבקשה, מה את רוצה?
חשבתי שבן אדם, אולי הפסוק פרטי באיזה דיון שיש לבן אדם, ובן אדם אין את ההגדרות כמו שצריך, אז הוא יכול להיות בדיון עם עצמו, האם לתת, הוא לתת, טוב, זה בסדר, לא לתת, זה בסדר שיש לי את שלי בזה, ופתאום באים ואומרים לו, החוק קובע בשבילו, ואומר, לא, זה לא בסדר, אתה צריך לתת. יש איזה מאבק שהיחיד יכול להיות בהתלבטות, ואומר לעצמו...
מה את רוצה לומר בזה, לא מנתי, שזה טוב שיש חוק?
כן.
בסדר.
אבל הכל לא נמדד על פי הרצון, בעצם?
אז יש הרצון, אז זה מה שניסיתי לפני כן להסביר, שיש הרצון הכללי, מה שנקרא המנה החברתית, שזה גם כן סוג של רצון. יש הרצון הפרטי. אז יש מי שנותן בטוב, יש מי שמכריחים אותו. זה הכוונה. אז יש שני סוגי רצונות, כנראה. טוב, נמשיך. שלי שלך ושלך שלי. עם הארץ, מה זה? שלי שלך ושלך שלי. מה הוא משוגע?
הוא רוצה להתחבק.
לא, זה לא נוצרי בכלל. זה לא נוצרי בכלל. הנוצרי אומר, הכל שלך.
זה קיבוץ.
זה הקיבוץ, יפה. זה הקיבוץ. זאת אומרת, זה השיתופיות. נכון? אז מה זה נקרא כאן? עם הארץ. איך אפשר להבין את הביטוי עם הארץ?
הוא עושה אדם שרים.
זה האדם של הארץ, כן? שיש לו חיבור אל הארץ. כלומר, הוא רואה את הקולקטיב כעיקר ולא את עצמו כעיקר, ולכן גם את חברו הוא לא רואה כעיקר. אתה ואני, אנחנו בטלים לעומת הקולקטיב. זה נקרא עם הארץ. בסדר?
בגלל זה מחליפים נשים גם.
היה גם אפילו זה, כן. זה כמעט טוב, זה לא החזיק מעמד, אבל היה דבר כזה, כן. גם זה רעיון אפלטוני במקור, כן. טוב,
אלא מה הכוונה של
המשנה
אומרת
עמי הארצות?
זה לא תמיד בהקשר הזה שהוא קשור לארץ, אלא
זלזול. נכון, אבל פה זה לא.
מה, התורה אומרת זה בזלזול שהוא אומר?
הביטוי עם הארץ הוא לא ביטוי מכובד בדרך כלל. זאת אומרת, יש תמיד חכם ויש עם הארץ, נכון? אז עם הארץ זה נחשב לפחות, כן? לא עם הארץ חסיד, נכון? אמרו ככה, אין גור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אז הביטוי עם הארץ הוא מציין אדם לא מלומד, נכון?
אבל זה לא משהו, לא בן אדם מוסרי.
נכון, אז יש כמה, למשל יש ביטוי, יש ביטויים סותרים לגבי עם הארץ בתלמוד. כתוב שעם הארץ, יש במסכת כתובות שיחה מזעזעת בין רבי יוחנן לריש לקיש, שריש לקיש טוען שעמי ארצות לא קמים לתחיית המתים. לא קם לתחיית המתים. ורבי יוחנן הצטער לשמוע את זה. לא, סליחה, רבי יוחנן אומר שעם הארץ לא קם לתחיית המתים, ואז ריש לקיש, כן, ריש לקיש תלמידו היה הצטער לשמוע את זה. אמר לו, מה אתה רוצה? זה פסוק מפורש, אני לא המצאתי את הדברים האלה, מקרא אני דורש, שנאמר, כי טל אורות תלך וארץ רפאים תפיל, כל המשתמש באור תורה, טל תחייה מחייהו. שאינו משתמש באור תורה, אין טל תחייה מחייהו. לא סימפתי. אז בסוף ריש לקיש אמר, לא, רבי מתתי להם תקנה, שנאמר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כלומר, שגם מי שאין לו אור של תורה, הוא יכול לזכות לחיי נצח על ידי הדבקות שלו בתורה. איך? אז שם כתוב, אחד הדברים זה מי שמשיא ביתו לתלמיד חכם. זאת אומרת, הפתרון לעם הארץ זה שהבת שלו תתחתן עם תלמיד חכם. יוצא שיש המלצה לתלמידי חכמים להתחתן עם בנות של עם הארץ. מצד שני, במסכת פסחים כתוב שתלמיד חכם אסור לו להתחתן עם בת של עם הארץ. אז איך נפתור את הבעיה? איך יכול להיות שבמסכת כתובות כתוב שזה טוב לעם הארץ להשיא את ביתו לתלמיד חכם, ושעל ידי זה נאמר שהוא זוכה לבתם מדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום? מצד שני אתה אומר שתלמיד חכם אסור לו להתחתן עם בת של עם הארץ. נו, אני...
צריך להכריח אותו, לקבל לה אקדח לרקה ולהגיד לו... אני חושב שלהשיא ביתו לתלמיד חכם, אולי הכוונה זה שהנשמה שלו תתדבק.
אלא מזה יוצא שיש שני סוגי עם הארץ. יש עם הארץ שאסור להתחתן עם הבת שלו, ויש עם הארץ שזה טוב להתחתן עם הבת שלו. אז מכאן שיש עם הארץ חיובי ויש עם הארץ שלילי, זה הכוונה. בסדר. אז זה פה עם הארץ החיובי. האומר שלי שלך ושלך שלי, זה עם הארץ במובן החיובי.
הקיבוץ.
כן, הקיבוץ. זאת אומרת, הוא האדם שנגיד, הוא קולקטיביסט. כן, כלומר, בשבילו הקולקטיב זה העיקר. לכן, אין, זה לא חשוב, זה שלי או שלך, שלי שלך ושלך שלי. כן, בבקשה. זה מידה של שייכות לטבע. כלומר, יש, אני אסביר, בכלכלה הקומוניסטית טוענים שיש מה שנקרא הקומוניזם הפרימיטיבי. כלומר, לפני שהומצאה הבעלות, לפני שהומצא הרכוש, היה שיתוף של כל בני האדם ברכוש, היה קומונה. ורק ההתפתחות של התרבות האנושית יצר את מושג הרכוש. כן, היה אחד בשם פרודון, הוא היה מהיריבים של מרקס, אגב, הוא אמר, הרכוש זה גזל. כן? כלומר, ברגע שהאדם סגר איזושהי חלקת אדמה ואמר זה שלי, בזה הוא התחיל את הבלגן בהיסטוריה. ככה הטענה הקומוניסטית. השאלה אם זה צודק או זה לא צודק זה סיפור אחר. אבל יש איזה מין הנחת יסוד שהרכוש זה לא דבר אבסולוטי. אני אביא לך דוגמה לדבר הזה. למשל, אם יש לי תכשיט יקר ביותר, נגיד אבן יקרה, והאבן הזאת נופלת לים, לאוקיינוס. יכול לקרות. ואז אני מצטער מאוד, אני אומר, וואו, זה עלה מיליונים, זה נפל לים. בא מישהו אומר, איפה בדיוק? אני אומר לו, פה, בדיוק בנקודה הזאת. כן, באמת? טוב, הוא לוקח ציוד צלילה, מעלה את זה, אומר, זה מה שעבד לך, נכון? אז אני אומר לו, תודה רבה שהחזרת לי. הוא אומר, לא, מה פתאום, זה לא שלך, זה שלי. שהרי התייאשת. ולפי ההלכה יאוש בעלים קונה. ובאמת ההלכה היא שזה של המוצא, לא של המאבד. כן, מדוע? כי הרכוש זה דבר מוגבל בהיקפו. הרכוש יש לו ערך כל זמן שאני עשוי מבחינתי להשתמש בדבר. אבל אם התייאשתי מן השימוש, אני אומר, אני לא אמצא את זה לעולם. ומישהו בא ומוצא, כאילו הוא יצר את זה מחדש, זה שלו. מובן? זאת אומרת שיש איזה מין בסיס קומוניסטי קדום בתשתית הבסיסית של ההלכה, של הרכוש. באופן, הייתי אומר, זמני, יש זכות שלי על, של בעלות על פי דרכי הקניין על חלקים של המציאות. מובן? מה?
מה זה השבת הוידה?
השבת הוידה זה כל זמן שהוא לא התייאש. לכן, זאת אומרת, בהשבת הוידה יש מה שנקרא סימנים. כן? אבל אם יש הוידה בלי סימנים, אני לא צריך להחזיר אותה. כי כיוון שאין סימנים, הבעלים מתייאש. למה זה לא טוב? מה יותר חיובי? הרכוש?
אם אתה משיב גם אם
הבעל
כבר התייאש, אתה משיב לו בכל זאת.
לא? לא חייב. למה שאני אעשה את זה?
זה משהו הרבה יותר טוב.
מי אמר שזה בסדר לעשות את זה? למשל, אני עם האבן הזאת יכול לעשות דברים טובים, והוא יעשה עם זה דברים לא טובים. למה שאני אחזיר לו? לא, אבל אם הוא לא התייאש, אני צריך להחזיר לו, חייב, בכל מקרה. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט הסיפור הזה שהרכוש זה דבר אבסולוטי. כלומר, במשפט הרומי לעומת זה, הרכוש זה דבר אבסולוטי. כל עוד לא ויתרתי על הבעלות שלי, על חפץ כלשהו, הוא שלי. לפי ההלכה זה לא כך.
אנחנו לא אוהבים את הרומי.
הם משוגעים הרומאים האלה. כן. כן. טוב. כן.
אני גם לי משתמע שהעניין של המשנה הוא מאוד שלילי למעניין במשנה הזאת.
למה?
עם כל הכבוד הקומוניסטים הם היו גזלנים אולטימטיביים.
מה אתה מתכוון?
הם היו הכל מהכל.
ברור.
אבל אני רוצה...
ברור, כשאלי שלך.
כן.
שליחה שלנו.
כן.
מה שאני רוצה להגיד, שזה מאוד גם מתאים לתיאור של עם הארץ, עם הארץ לא אוהב את האנשים הבריטים.
כן, הוא לא אוהב היררכיה.
הוא לא אוהב היררכיה, כולם אותו דבר, כולם מסה אפורה.
כן.
בדיוק המידה הזאת. שלי שלך ושלך שלי, שלא תבלוט יותר מדי.
נכון. כן, יצא לי לפני כמה שבועות, הייתי במדינה שהייתה קומוניסטית לפני לא הרבה זמן.
איפה?
באוקראינה. כן, אז זה מאוד מעניין לראות שם איך בנו את הבתים. הדבר הכי מכוער שיכול להיות. זאת אומרת, כדי שכולם יהיו אותו דבר. נכון?
שיקונים, שיקוני סטלין, מה שנקרא.
כן, כן, הוא, שמע, אתה רואה את זה בקילומטרים כאלה. זה
משהו משפט שם, זה משהו
מזעזע. היית שם? כן. טוב, בקיצור, זה נכון. עכשיו, אנחנו לא מדברים כאן על הצד השלילי שיש בקומוניזם, זה אנחנו כבר מכירים אותו. אנחנו מדברים על התנועה הנפשית שיש בזה. כן?
הצגת שיחס של המשנה הוא חיובי, יש איזה מקום חיובי לאמר. לי משתמע, לראות מה קל פה שיחס שלילי לאמר בכל זאת. כן,
ואם שאמרנו כשלך שלי, וגם... ואם זה רצוני. אבל אם הקומונה היא רצונית, זה משהו אחר. מה ההבדל בין הקיבוץ לבין הקולחוז? שהקולחוז הוא כפוי והקיבוץ הוא רצוני. נכון? ככה נראה לי. יש בירושלים אפילו מה שנקרא קיבוץ עירוני, שמעת על זה? כן, זה אנשים שמרצונם חיים בשיתופיות.
אני חושבת שזה רעיון מקסים. אני באה מקיבוץ במקור, וביום שישי האחרון הייתי שם, ראיתי את מזכיר הקיבוץ מגיש לכולם קפה. מה זה היה? זה יפה, הרעיון יפה. הוא יורד ממרום משרדו, מגיש לכולם קפה, כי יש לו תורנות, הוא כמו אחד
גם אני מגיש קפה.
אני לא קיבוץ. הוא עומד ומגיש קפה במועדון.
וואו, איזה
רעיון. זה רעיון שידיוני.
אז
זה מאוד יפה, זה בדיוק לא שלי.
מבין. לא, אבל מה שטוען ה... לא, אבל השאלה היא האם... לא, אז השאלה... לא, אני לא הייתי מחלק את העולם לטובים ורעים באופן מוחלט, רק אני אומר שיש גם שאלה לגבי השוויונות, זה מה שאתה שאלת, כן? האם השוויונות היא תמיד דבר טוב? כן, ייתכן שלא, כן?
בטח רוצה להתבחר שוב פעם המסכיר.
טוב, בואו נמשיך. טוב, אני יכול להמשיך במשנה אם תרשו לי?
תמשיך כמודו.
שלי, שלך, ושלך, שלך, חסיד. חסיד. כן, ודאי. מה ההבדל בין זה לבין הנצרות? הרי הנצרות אומרת שהאדם צריך לוותר על כל אשר יש לו בכל המובנים למען הזולת, נכון? זה החסד הנוצרי. כן, אבל מה ההבדל בין הנאמר במשנה הזאת לבין הנצרות? אני אבוא, עוד לפני שאני אענה או שתענה, אני רוצה להביא פסוק ממגילת איכה. מגילת איכה נכתבה על ידי ירמיהו הנביא, נכון? מה כותב ירמיהו הנביא? טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה.
יסבע במה?
חרפה. כלומר, ייתן למכהו לחי. כלומר, מה אומר לנו ירמיהו הנביא? זה טוב שהאדם שמקים אותו יגיש את הלחי השנייה. נכון? כתוב בירמיהו.
משם הם לקחו את הרעיון הזה?
אז תמיד רגילים לומר, זאת אמירה נוצרית. הנה, ירמיהו אומר את זה. גם פה המשנה אומרת, שלי שלך ושלך שלי, שלי, לא, שלי שלך ושלך שלך, חסיד. אם כן, זו מידה טובה. מה ההבדל אם כן? ההבדל הוא שזה פה מידת חסידות. הנצרות מפתחת אשליה שזאת ההנהגה הקבועה של האדם. הרי שם נאמר, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, כאשר אל האדם יש הרבה גאווה בגלל הנעורים, אז טוב שהוא יעשה תרגילי ענווה, ייתן למכהו לחי.
אז יש מידת חסידות בלהחזיר לך את היעלום, מתייאשת מזה?
כן, ודאי שיש מידת חסידות. ודאי, מידת חסידות. אתה לא חייב. וזה תלוי לפי המקום והזמן, לפעמים אולי זה לא טוב להחזיר את היעלום. כן? אתה אומר
חסידות זה הרי לא דבר טוב.
כן, חסידות זה יוצא דופן, נכון?
זה בעניינית גם כן, אמרנו שכשהיא כללית אז זה כבר הופך את מידת טוב. אז איפה אני צריך להיות?
איפה צריך להיות? זה שאלה יפה.
הכל פה בקצוות.
בתור פרט אתה צריך להיות חסיד לפחות, אם לא צדיק.
טוב, הבנתם את השאלה שלו? הוא שואל, כל מה שכתוב פה במשנה לא נותן לי פתרון איך אני צריך להתנהג, נכון? גם במיוחד שיש המשך, נכון? שלי, שלי, ושלך, שלי, רשע. אז יוצא ככה, מידה בינונית של שלי שלך, שלי שלי ושלך שלך, זה לא מציאה גדולה, כי יש אומרים זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי זה עם הארץ, ואמרנו שזה לא גם כן מציאה גדולה להיות עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך זה חסיד חסיד, זה יוצא דופן. שלי שלי ושלך שלי זה רשע, שזה ודאי לא בסדר. אז מה אני צריך לעשות? לפעמים להיות רשע, לפעמים סדום, לפעמים זה, לפעמים חסיד. זה לא עובד
כך. אני מציע פתרון אחר. אני מציע שלי שלך לפעמים ושלך שלי לפעמים.
מה אתה מתכוון?
שיש מורכבות בחיים. החיים הם מורכבים. יש פעמים שבהם אני אקח ממך לטובת הכלל, ויש פעמים שאתה צריך לקחת ממני.
אז פה אתה מפחיד בין פרט לכלל. אבל אנחנו מדברים פה בין פרט לפרט.
אתה יודע מה טוב את הכלל?
לא, אבל אני אגיד לכם את התשובה של הרמב״ם. מה התשובה של הרמב״ם? מה הרמב״ם אמר בספר שמונה פרקים לגבי המידה האמצעית? היא טובה בתנאי שמוסיפים לה סטייה קטנה, נכון? כלומר, צריך לחיות לפי מידה בינונית עם סטייה לכיוון החסיד. בסדר, אבל נאמר, אז בעצם היוצא שהמידה הקבועה היא שלי שלי ושלך שלך עם נטייה לשלי שלך.
זאת אומרת, דום עם תיקון קל?
יפה.
נו, אז מה שבאתי?
דום מתוקה?
אתה התרעמת עליי קודם, אז אני...
אני לא התרעמתי. זה הם. אני... זה הם, זה הם.
אני רוצה להבין, המלצה בסופו של דבר היא שלי שלי שלך שלך.
לפעמים. עם סטייה לכיוון ה...
סטייה מסוימת לחסיד.
יפה.
בגדול זה בעצם
המציאות. לא. כשזה רק על הבינונית בול, זה סדום. אבל כשזה קצת נוטה לכיוון של החסידות, זה כבר העולם המתוקן.
בקיצור, לפעמים.
לפעמים. אפשר להגיד את זה.
בקיצור,
הדיון האחר שאת מעוררת כאן, זה לא השאלה על המשנה, זה דיון שאת עוררת לגבי המציאות היום. מהי המציאות בימינו? זה כבר עניין של הערכה של המציאות. את מעריכה באופן מסוים, אני מעריך באופן אחר. וייתכן שההמלצה למי שנמצא בעולם שהוא חושב אותו לעולם של סדום, למלא אותו באור, למלא אותו בחסד, ואז יהיה בסדר. כן.
זה נכון רק ליהודים או לכל אומות העולם?
למה שזה רק ליהודים? בכל פה זה נאמר באדם, ארבע מידות באדם, לא כתוב ארבע מידות ביהודים. נכון? יש אפילו ביטוי בהגדה של פסח, אתם מבינים שעוד מעט זה חג הפסח, אומרים, חייב בכל דור ודור, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
גם גוי.
כן, כי זה גם גוי. למה כל אדם? הייתי צריך להגיד, כל יהודי, כל בן ישראל. כן? אז כנראה שזה מסר כלל אנושי גם. כן, בבקשה.
מה זה חסד? מה זה חסד? ומה זה? מה
הקשר
בפרשת
עריון
לבין חסד? כי חסד הוא...
אתה שואל מה זה חסד? חסד זה ביטול הגבול. ביטול הגבול. ביטול הגבול. לכן גם איש כי ישכב את אחותו זה חסד. כן. כן. מה? אל תפחדי, זה בסדר. זה לגיטימי. פה כל אחד יכול לשאול.
יכול להיות
המידה
של
החסיד
ומתוך שלטנות.
כן, ברור.
ואין פה, אני לא רואה התחסות סתם, אני שואלת אם יש...
כן, אבל מה שאת קוראת שלטנות, זה בעצם לקבל. כלומר, אני נותן, אבל אני מקבל מזה משהו, שליטה. אז אפשר לכלול גם את הכוונות בתוך העולם הזה. כלומר, שלי שלך, אבל בעצם זה כדי להשתלט עליך, אז בעצם אני רוצה לקחת ממך. זה כבר לא שלי שלך.
אז אתה אומר
זה באופן נסתר, זה שלך שלי. כלומר, זה סמוי. אני חושב שכן, בהחלט, ודאי. אבל זה דווקא זה דיוק מאוד חשוב. כי לפעמים החסד הוא דבר מסוכן מאוד. זה דבר שהפסיכולוגים יודעים, שאפשר לסלוח לכל דבר חוץ מאשר למעשה חסד. כן? מי שעשה עם חסד, אני לא אסלח לו לעולם. כן? בגלל שהוא השתלט עליי. לא, יש גם כל מיני דברים. יש, אני שמעתי על דברים מזעזעים על נושא כזה. טוב, אנשים שהיו מוכנים להרוג ממש את מי שעשה עם מים חסד. כן? רוצים לשמוע סיפור?
כן.
אני אספר לך על הסיפור. היה, זה סיפור אמיתי שקרה ביישוב בארץ. כשסיפרו לי את זה, לא אמרו לי את שם היישוב, כך שגם אם תבקשו ממני, אני לא אוכל להגיד לכם את שם היישוב, כי אני לא יודע מהו. אבל היה שם, היו שתי משפחות שגרו אחת ליד השנייה. במשפחה אחת הייתה משפחה נורא מסכנה, האבא היה מובטל, הילדים, אחד בכלא, אחד סוחר סמים, בת בזנות, בקיצור, האמא חולה, בקיצור, כל הצרות שבעולה, והמשפחה ליד דווקא הלך להם טוב בחיים. והמשפחה הטובה לקחה כפרויקט לעזור למשפחה המסכנה. באיזשהו שלב גם נולד תינוק חדש במשפחה המסכנה, וההכנה לברית הייתה בעצם הפרויקט יום ולילה של המשפחה הטובה. וביום הברית, בבוקר, כאשר האבא של המשפחה הטובה הלך אל בית הכנסת בשביל להכין את הברית מילה עם מגשים עמוסי עוגות, הוא ראה את האבא של המשפחה השנייה עולה על טרקטור ומנסה לדרוס אותו. עכשיו, בעקבות הסיפור הזה התפרקה השותפות הזאת כמובן, ואחת משתי המשפחות עזבה את היישוב. איזו?
הטובה
כמובן. כי הם הבינו שהם עשו חטא בזה שהם היטיבו למשפחה השנייה. הם חנקו אותם, הם מחקו אותם. כלומר, יש אדם שאומר, וואי, איזה יופי, יש לי איזה מסכן לעזור לו, אז הוא הופך להיות הפורקן המתמיד של השתלטנות.
אז זה היה פה אימא שזה נעשה בגלוי?
זה היה צריך לעשות באופן שזה ישקם את האדם. לכן אומר הרמב״ם בשמונה המדרגות של הצדקה, שהצדקה היותר טובה זה לתת הלוואה לאדם עשיר. זה הצדקה האולטימטיבית. מדוע? כי אתה עוזר לעשיר לא ליפול. או? מה שאין כן, אם אתה נותן כבר לעני, נו באמת. זה לא חוכמה. כן, בבקשה. אז תכינו כמה מיליונים. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון, נכון. נכון, נכון, ודאי, ודאי. הרי יש אמירה שנמצאת אצל האימהות הפולניות בכל העדות, שאומרת, אני נתתי לו הכל, אז מדוע הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? כי נתת לו הכל, לכן הוא מתנהג כך. טוב, בבקשה. כן. כן, ודאי.
כמו שאת אומרת, שפה אין חוק, פה בעצם יכול להיות
בסטייה
הזאת שדיברת, אין חוק.
כן, זה לא נורמה חברתית. טוב, בואו נמשיך. שלי שלי ושלך שלי רשע, זה מובן, כי אדם שם את עצמו במרכז. אגב, יש שאלה גדולה. אני והחבר שלי, אנחנו שני אנשים. אפשר למחוק, כן? יש האני שלי, יש האני של חבר. נשאלת השאלה, מי יותר חשוב? אז הנצרות אומרת שהאני של חברי חשוב מן האני שלי. כלומר, זה, נגיד, נכתוב פה כדי שיהיה ברור. אז הנצרות אומרת שהאני של חברי חשוב מן האני של עצמי. פשוט מאוד. השיטה ההפוכה היא השיטה של יוהן פיכטה. שם ממש מתאים.
אתה
מגריר את השמות. מה? זה לא אני עשיתי את זה, זה ההורים שלו, כן? אז פיכטה אומר הפוך. האני של חברי הוא הרבה פחות חשוב מהאני של עצמי, כי הוא רצה להסיק את זה בצורה לא לגיטימית מהפילוסופיה של קאנט, שאומר שכל ההכרות הן סובייקטיביות אלא אני שלי, לכן בעצם האני שלי הוא הדבר היחיד הקיים בעולם, ולכן הכל נמדד ביחס לאני שלי. ולכן שלי שלי שלך שלי, זה בדיוק ההגדרה של הרשע במשנה, זה פיכטה. כן. עכשיו נשאלת השאלה, מה היהדות אומרת? היא אומרת האני שלי ואני שלך זה אותו דבר.
טוב למטה,
למה? והנה, ואהבת לרעך כמוך ראש יהודי. אם כן, זה הולך ביחד. זאת אומרת, יש פה, לפי זה יש השלכה הלכתית מאוד חשובה. שני אנשים שהולכים במדבר ויש מים לשתייה רק לאחד מהם. מה עושים? אז התלמוד מביא שנחלקו בזה בין פרתא ורבי עקיבא. בן פרתא אומר, ישתו שניהם ואל יראה אחד במות חברו. אז מה יקרה? שניהם ימות.
לא בטוח, אולי
יקרה נס. תמיד יכול להיות. עכשיו, רבי עקיבא אומר, חייך קודמים לחיי חברך. אתה צריך לשתות ושחברך ימות. עכשיו, נשאלת השאלה, מה היסוד המוסרי של העמדה של בן פרתא, ומה היסוד המוסרי של העמדה של רבי עקיבא? העמדה של בן פרתא בנויה על זה, על בית, יש משהו רגשי כאן. אני לא יכול לסבול את זה שהשני לא יחיה, ושאני יחיה אחרי זה, ולכן עדיף ששנינו נמות. עכשיו, יש פה איזה בעיה באמירה הזאת. כי בעצם מה שיקרה, שיהיו שני מתים. נכון? כשהיה אפשר שאחד יחיה.
צריך לעשות הגרלה.
אבל, נגיד הגרלה או לא משנה, אבל יש בסוף אחד, בסוף שניהם ימותו. זאת אומרת, בעיני בן פרתא, מה שחשוב זה מה אני ארגיש ביחס לזה. כיוון שזה לא יהיה, אני לא יכול לשאת את זה שאני חי וחברי מת, אז עדיף למות, למרות שבחשבון הכולל יהיו פחות חיים. רבי עקיבא אומר, תתעלה מעל החשבון הזה. צריך להציל אחד. כיוון שאפשר להציל אחד, תציל אותו. עכשיו, מי זה האחד שאתה צריך להציל? במקרה הזה עצמך, מדוע? לא מתוך אגואיזם.
למה?
אלא בגלל שיש לך אחריות ישירה על עצמך יותר, לפני שאתה אחראי על השני.
אבל ברגע שהוא אומר את זה לשניהם, אז כל אחד מהם הוא...
לא, אז מי שהמים אצלו, זה הכוונה. כן? הוא לא יתחלק עם השני. ברור, מה אתה אומר? ואז יוצא לפי זה שלפי רבי עקיבא, רבי עקיבא לא נותן עדיפות באמת לעצמי על חברי, אלא זה שאני מטיל את עצמי זה מתוך חשבון אלטרואיסטי. מתוך חשבון שאני צריך לדאוג למישהו. אז מה עושים? צריך איזשהו קריטריון. הקריטריון יהיה מי שיותר קרוב על תחום האחריות שלי, שזה במקרה הזה עצמי.
מה ההלכה אומרת בעניין הזה?
ההלכה היא כרבי עקיבא.
והשני מותר לו לקחת את זה לגנוב, כי ויכוח נפש לוקח כל
הזמן. אז זה באמת שאלה מעניינת. יש גם... לא, אז תסתכל באנציקלופדיה תלמודית, ערך אהבת הרע. ותסתכל שם על שיטות ראשונים שונות בדבר הזה. האם מותר כי מידת חסידות לגנוב כבן פרתא או לא? עכשיו, יש כאילו כאלה שכתבו שבן פרתא זה ישו. כן, יכול להיות. אבל זה יש מה לדון.
למה בן פרתא זה ישו?
כי יש מקום שבתלמוד שישו נקרא בן פנטרה. ואז יכול להיות שבן פרתא ופנטרה זה אותו דבר.
למה הוא נקרא בן פנטרה?
כי אומרים שהוא היה בן של חייל רומאי בשם הזה. כן, טוב.
לא יותר צודק
להגיד. לכן אצל האשכנזים היו רגילים לקרוא לו יויסל פנדריק.
לא יותר צודק להטיל גורל במקרה כזה?
למה גורל? זה שלי, המים הם שלי, אני קניתי אותה בכסף שלי.
אז למה יש בכלל מחלוקת? אם זה שלי אז אין בעיה.
לא, אבל יש דין לפיקוח נפש, מה עושים במקרה כזה? בקיצור, זה ההלכה. טוב, תשאלה שאלה, אגיד, המים הם שלי, אבל מי שסוחב אותם במקרה זה חבר שלי, האם הוא צריך לוותר על המים כדי שאני אשתה? זה גם שאלה. כן, זה דין אחר, זה מלחמה לאומית. כלומר, ברגע שהאויבים דורשים איזה יהודי, אז אנחנו כבר לא עושים חשבונות פרטיים, אנחנו עושים חשבון של קנאות לאומית. כן, אל נמסרו נפש מישראל. כן, יש ביטוי כזה. כן.
אתה ראית את הפרסומות האחרונות של
בת הכנסה? מה אתה רוצה מהחיים שלי?
מעודדים להגשין אחד על השני.
זה באמת שאלה גדולה. זה לא פשוט שהלכתית זה מותר, הסיפור הזה. להלשין על חברי, סתם ככה. טוב, כן.
פה אתה מדבר, הדוגמה הזאת, זה דוד שני אנשים שהם בערך באותו מקום, אבל אתה מדבר על הדוגמה של שני אנשים, אותו גיל, אותו...
כן. כן, יש כל מיני דיונים כאלה. תראי, זה שאלות כאלה, יש כל יום בבתי חולים. יש לא עליכם, תאונת דרכים, מגיעים מספר פצועים. עכשיו, אנחנו יכולים להציל רק כמות מסוימת של אנשים. כן? אז מי יקדם? זה שאלה לנפשות, זה שאלה של אתיקה רפואית שקורית כל יום. ברור? יש לי מערכת אחיה אחת, יש לי שני חולים. מה אני עושה? אחד יחיה, השני ימות בטוח. מה עושים? אז בשביל זה צריך קריטריוני. טוב, איפה היית? ארבע מידות בדעות.
רק יש לי שאלה.
כן, בבקשה.
האם זה קצת קשקוש לעשות הכל סופר קל, להגיד אולי כל ההשוואות האלה שלי, שלך, שלך, שלי, מה שקורה, זה מבחינת הרוחניות, זה להקטין את זה מאוד?
למה? לא הבנתי. תסבירי.
זה במקום שיהיה פה מדובר על רכוש פיזי.
כן.
יהיה פה מדובר על הידע, על התורה, על הידע.
זה הייתה השאלה שלה. האם אנחנו גם כוללים פה את הכוונות? למשל, הכוונה שלי לקנות שלטון על חברי, זה גם איזה סוג של רכוש. השלטון סוג של רכוש. זה לא דווקא רכוש פיזי.
ואתה חשבתי בעניין אולי של מורה לתלמיד, שהוא נותן, הוא נותן. אולי הוא לא מצפה חזרה. האם זה יכול להיות מבחינת זה, מבחינת המידע של מורה לתלמיד?
כן, אני חושב שזה בכל התחומים, אם אתה לומר. לא, 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 עד רבה, זה להרחיב את זה. אפשר להגיד גם את זה, זאת אומרת, זה לא סותר. אם את באה להגיד שזה לא נאמר על הרכוש בכלל, לא נראה לי. אבל זה יכול להיאמר על רכוש במובן הרחב של המילה, זה כן. זה הרחבה של זה, כן. אני כן, ראינו ארבע מידות באדם. עכשיו יש ארבע מידות בדעות. אבל, לומר את האמת, כבר הגענו לקראת סוף השיעור, לא כדאי להתחיל את המשנה הזאת עכשיו. אנחנו ניפגש, שבוע הבא לא יהיה שיעור.
למה?
כי
אנחנו
יוצאים
ממצרים.
ושבוע אחרי זה לא יהיה שיעור. אבל, תחשבו לבד, תסתכלו בלוח השנה, ו... אחרי זה, עוד פעם יום שני, בעזרת השם יתברך, ניפגש ויהיה שיעור שלום.
מתי אנחנו נראה את הטיול שלנו?
לא בכל המוזיקה?